אחרי שהעולם כולו עבר את הזעזוע, או הפיזי, או הנפשי, הרגשי, של רעידת האדמה, אנחנו באים לעצמנו ומתחילים כבני אדם לנסות לחשוב. בן אדם, הוא חושב. זו תכונתו, זה טבעו, זה יתרונו, וממילא זו חובתו. לחשוב על דברים. לא לתת לאירועים לעבור לידו בלי להתייחס אליהם בהעמקה וברצינות. זו חובה מוסרית. זו חובה לאדם, בזה שהוא אדם. ולא בהמה. בהמה יכולה להמשיך לחיות, לאכול, להסתובב. אדם אמור לחשוב. רעידת האדמה, באופן טבעי, היא מזעזעת. אם האדם ינסה לומר שהוא לא יזדעזע, זה גם לא טבעי. היא מזעזעת גם מעצם המושג של רעידת אדמה. אנחנו רגילים שאחד מענייני החיים הוא שהקרקע מוצקת. היא מתחת לרגליים שלנו בלי ספקות. על דברים אחרים אנחנו יכולים להטיל ספקות. לא על הארץ בעצמה. וכשפתאום האדמה רועדת, מי שזוכר את הבהלה שהייתה, כשהייתה פה איזו רעידת אדמה קטנטונת פה בארץ ישראל, מבין למה אני מתכוון. זה מבהיל. אבל בוודאי שזה הרבה יותר מזעזע. כשמדובר במציאות כזאת, שנהרגים עשרות אלפי אנשים, עשרות רבות של אלפי אנשים, וזה אסון גדול. זה צריך לזעזע כל בן אדם מבחינה מוסרית, אם יש לו רגשות של בן אדם. אסון זה דבר חמור מאוד, אנחנו צריכים להיות רגישים. צריכים להיות רגישים לעוד דברים. יש רעב באפריקה. אנשים מתים מרעב. יש מחלות. צריכים להיות רגישים לזה. צריכים להצטער על זה. צריכים להבין שיש פה איזשהו חיסרון. וכל זה אפשר לעשות ולהגיש גם בלי עזרה. אני רק חוזר לדברים הבסיסיים, שבן אדם יהיה ישר, שלא יבוא מישהו ויגיד, טוב, זה לא אצלנו. או, יש הרבה צרות, מה זה יותר גבוה? נכון, יש הרבה צרות, וצריך להצטער על הצרות שיש, וצריך להיות שותף בצער של האנושות. כמובן, כל דבר צריך להיות במקומו, בזמנו, בפרופורציות שלו. יבוא בן אדם ויעסוק כל הזמן ברעב באפריקה וישכח את המשפחה שלו, את השכנים שלו, את המדינה שלו. אז יש לו בעיה בפרופורציות, בסדר העדיפויות. אבל שיבוא בן אדם ויאמר, אני עסוק במשפחה שלי, אני עסוק אפילו במדינה שלי. לא, קצין מגן על המדינה ויאמר, אני עסוק, אין לי זמן להתייחס לרעידת אדמה. לא ביקשנו שתלך ותפתח במבצע גיוס כספים, כי אתה עסוק במצווה. אבל כן ביקשנו שתרגיש. וההגשה פה היא הגשה שזעזוע חריף, כיוון שזה דבר שמאוד מאוד עושה רושם על בני אדם, שבבת אחת, באופן פתאומי, קורה אסון כזה. והאסון נעשה בצורה כזאת, שכפי שאמרנו, הקרקע הבסיסית, היא רועדת, מרגישים שהיא רועדת, ברעידת אדמה בשטח היבשה, מרגישים שהכל רועד, או מצד זה, שבאמת גם הים, נכון שבים יש בעיות, אבל אדם שיושב על החוף, הים לא בא פתאום ותוקף אותו כמו שהיה פה. זה בן אדם צריך להחזיק בעץ כדי לנצל. ולכן יש פה חוויה מזעזעת, ובצדק. והאדם צריך לבוא ולהשתמש בדבר הזה בתור הבסיס לחשיבה ולחשבון, לחשבון נפש, להתייחסות של התקדמות מוסרית. איך עושים את זה? זאת השאלה הגדולה, איך עושים את זה? כיוון שיש כאן שאלה בסיסית מאוד, פשוטה מאוד. הרי מה רעידת אדמה? קוראים לזה אסון טבע. אסון טבע משמע שאף אחד לא עשה את זה. ככה קרה בטבע. אתמול ירד גשם, ברוך השם, כן, ירד גשם, ירד הרבה הרבה גשם, אלא ירד הרבה גשם בבת אחת, אז בנערי היו הצפות. טוב, אפשר להאשים את מערכת הניקוז העירונית וכל מיני דברים, אבל לא אנחנו עובדנו את המים. אז אומרים, יש אנשים שאומרים, ככה זה קרה. אבל אנחנו יהודים מאמינים. והקדוש ברוך הוא לא נעלם מהשטח. וגם כשיש רעידת אדמה, ויבוא מי שיבוא ויגיד, כן, זה מובן מבחינה טבעית, אנחנו יודעים שכל הזמן הבסיסים של היבשות בתנועה, ולפעמים התנועה יוצרת כך וכך, עדיין נשארת שאלה. למה עכשיו? למה בכלל? האם יכולה לעבור תקופה של עשרות שנים בלי רעידת אדמה, אז יכולה גם לעבור תקופה של אלף שנים בלי רעידת אדמה. וגם הבסיס של המציאות שהיבשות בנויות בצורה כזאת, זה עניין אלוקי. לדוגמה, אנחנו מברכים ברכה כשאנחנו רואים קשת. מה קרה? קשת זה תופעה טבעית. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בששת ימי בראשית, שכשיש ענן מסוג מסוים שמפזר את קרני האור של השמש, רואים קשת. זה מששת ימי בראשית. ומה אנחנו מברכים? זוכר הברית. איזו ברית? הברית שהקדוש ברוך הוא עם נוח שלא יהיה עוד מבול. כך כתוב בפסוקים. הקשת תהיה אות על הברית. אז באים אנשים ומקשים, אבל היי, זה חוק טבע. רבותיי, את חוק הטבע הזה עשה הקדוש ברוך הוא ברצונו. הוא מקיים את החוק הזה. הוא יוצר את החוק הזה. ולכן כשהחוק הזה בא ומופיע, אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא. צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא תמיד, אנחנו רואים כל בוקר יוצר אור ובורא חושך, גם זה חוק טבע, אבל גם על זה אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא. כשיש אירועים ייחודיים, ייחודיים מאוד, כמו רעידת אדמה שאנחנו מקווים שלא יקרה, או ייחודי קצת, כמו קשת, אנחנו אומרים, הנה, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא יצר את התופעה הזאת, והוא מזכיר לנו בזה עניין מסוים, כי התופעה הזאת מתגלית אלינו, ואנחנו בני אדם, ואנחנו מתרגשים, ואנחנו מתפעלים. והקדוש ברוך הוא, כשהוא כל יכול, מכוון מששת ימי בראשית את ההשפעה הזאת. ולכן הדברים בהחלט מכוונים, מושגחים, ומתייחסים למציאות שלנו. כן, מה אתה רוצה לשאול?
אבל אנחנו בהתחלה שאיתה אפילו שכמו כל אלה שאומרים שכל כמה זמן יש לפי שזה זז עם האדמות וזה.
לא אמרתי שאי אפשר להסביר כך. אמרתי...
עכשיו אני שואלת שאלה.
בדיוק.
אז לא הבנתי מה השאלה.
השאלה היא, מה החשבון... מה החשבון שאנחנו צריכים לעשות? זה לא משהו שקורה. כל, יש דברים... שגם כן חשובים לנו. ואנחנו גם צריכים לחשוב עליהם. אבל הם אוטומטיים. כל יום שוקעת השמש, נכון? זה אוטומטי. אתה יכול להגיד בדיוק, לא רק באיזה שעה תשקע השמש היום, אלא באיזה שעה תשקע השמש בעוד 50 ימים, בעוד 150 ימים, בעוד 500 ימים. בדיוק. זה אוטומטי כביכול. עדיין אנחנו אומרים, ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך, שהקדוש ברוך הוא גורם לשקיעת השמש. ואדם חכם גם על זה חושב. אלא שאנחנו מודעים לזה שהדבר שקורה יום יום הוא פחות משפיע מבחינה רגשית. הוא פחות מזעזע את האדם, הוא פחות מביא מקום לשיקול מחדש של חשבונות החיים. דבר שהוא קורה חד פעמי, מביא לי יותר חשבון. אפילו קשת. שקט, יפה, נחמד, ובכל זאת צריך לחשוב. דבר שהוא קורה באופן נדיר, באופן יוצא מן הכלל, והוא מזעזע, בוודאי צריך להביא אותנו לידי חשבון. ולזה הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים. על זה הקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, וזה לא סתם שקוראים כל מיני תופעות טבע למיניהם. אלא הקדוש ברוך הוא יודע את הזמנים, את העיתים, את התקופות המתאימות שדבר מסוים יופיע וישפיע. למה זה דומה? למחנה חכם שהוא מפקח על ילד קטן, כמעט תינוק. התינוק יושב, משחק לו, עושה דבר כזה, עושה דבר אחר. משאיר אותו במשך הרבה זמן לבד, רק שם עין. ואז הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן שאני יכול ללמד אותו משהו. הוא בדיוק השתעמם מהמשחק הזה, והוא למד איך לשחק את הדבר השני, והוא מוכן להתקדמות, ויש פה פתיחה טובה, ועכשיו אני עושה איתו משהו. כך הקדוש ברוך הוא מחנך את האנושות. האנושות לא נשארת סטטית. היא מתקדמת. היא כל הזמן מתקדמת. היא מתקדמת מלפני 5,000 שנה להיום, מלפני 4,000 שנה להיום, וכך הלאה. היא מתקדמת גם מלפני שנה, וגם מהיום למחר. קשה לראות את ההתקדמות הזאת. תסתכלו על ילד קטן, הוא גדל. ודאי הוא גדל, הוא כל הזמן גדל. תסתכלו עליו מיום ליום, לא רואים בכלל. אנחנו יודעים שהוא גדל. כל יום, אפילו אם היינו יכולים למדוד, כל יום כך וכך מילימטרים הוא גדל. לראות, אנחנו לא רואים. אנחנו לא מספיק יכולים לקלוט את השינויים הקטנים. כך זה באנושות. האנושות מתקדמת, יש תוכנית אלוקית להביא את האנושות למצב יותר ויותר שלם, יותר ויותר מעולה. זו דרך לא פשוטה, זו דרך מאוד מסובכת. היא עוברת דרך כל מיני תחנות שלפעמים אנחנו נראה לנו שהן הפוכות מהכיוון של ההתקדמות. אבל הקדוש ברוך הוא מפקח ומקדם. חלק מההתקדמות קשורה לעניינים הייחודיים שקורים באופן חד פעמי. ולכן אנחנו צריכים להבין את המשמעות. טוב. אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה את הדברים בדבריו של הרב קוק זצ"ל בעניה. זה נכתב על הגמרא בברכות, כי חלק מהחשבון נפש הוא בזה שאנחנו לא רק חושבים באופן כללי, אלא אנחנו גם מברכים. קורה דבר כמו רעידת אדמה, גם דברים יותר קטנים. יש תקופת רעמים, ברקים. אנחנו מברכים. כך גם על רעידת אדמה. אדם שחווה רעידת אדמה, לא מספיק ששומעים עליה בחדשות, אדם שחווה רעידת אדמה, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. יש אומרים שמברך שכוחו גבורתו מלא עולם. כן, שרעמים, מברכים, זה דומה. מברכים, הנה, זה הקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו מברכים כדי להסב את תשומת ליבנו לזה שהקדוש ברוך הוא עושה את אותו עניין. אנחנו נתחיל מהאין היה בפנים, אחר כך נחזור לציטוט בגמרא שמתייחס לעניין הזה. אתם רואים, יש פה עוד קוף למד זין בטקסט שמתחיל אחרי האותיות המודגשות. כאשר כל הדברים המתהווים בעולם, אפילו העניינים הקטנים, הם המקושרים אל כלל המציאות, ומתקשרים אל תכלית רם ונישא בספר הכללי, ספר השם. כל דבר שקורה בעולם, גם דבר קטן, הוא בוודאי דבר גדול, שהרבה פעמים יותר קל להבין, הוא קשור למה שדיברנו, להתקדמות שהקדוש ברוך הוא מקדם את העולם. הקדוש ברוך הוא כותב כביכול ספר, ספר השם, ספר שיש לו התחלה, יש לו פרקים, ויש לו סיום טוב מאוד בעזרת השם. ומצטרפים כל הפרטים האלה כצירופן של אותיות הפרטיות שמצטרפות אל בניין מערכת ספרים רוממה ונשגבה. כל פרט ופרט הוא נותן משהו. עכשיו, זה גם המשל הזה אומר מה שאמרנו קודם. תסתכלו בדף, תתפסו אות. יש פה אות תף. אות מם. מה אומרת האות מם הזאת? אות מם? אות מם זה אות מם. אני יודע א' ב'. לא יודע מה זה אומר. מה זה קשור? אבל אחרי שאני אקרא את הכל, אז אני אבין שהאות מם הייתה אחת מאבני הבניין של כל הרעיון שבא להיאמר פה. שזה רק חלק אחד מתוך ספר שלם, שזה חלק אחד מתוך ספרייה גדולה, שזה חלק אחד מכל התורה כולה. אז האות הזאת היא לא משמעותית? ודאי שהאות הזאת היא משמעותית. רק אני קטן מדי בכדי להבין בדיוק, לנסח בדיוק איזה חלק תופס את האות היחידה הזאת בתוך כל המכלול. אבל ודאי שזה חלק. על אחת כמה וכמה הדברים הגדולים, אני קורא משפט שלם, אז אני מבין כבר רעיון. אפילו שזה רק חלק מהרעיון הכללי. וביותר, הדברים שהם נראים כמכשולות בדרכי המציאות ומגרעות בבריאה. כפי שאמרנו שיש תחנות שהן נראות כהפוכות, נראות כבעייתיות. אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה מוסר, הוא רוצה דברים טובים, דברים חיוביים, התקדמות. וכשיש לנו דבר שנראה הפוך, אז יש לנו שאלה. אז ודאי בדבר כזה ואוי לדעת, כי כל אשר יעשה האלוקים הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. כל המציאות כולה היא ביד השם, היא מתוכננת. אין אפשרות שמישהו אחר יבוא ויכניס הערות לתוך הספר. והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כלומר הקדוש ברוך הוא מכוון את המציאות להגיע למצב שיש יראת השם. מה יראת השם? יראת השם הכוונה לא פחד. לא שהקדוש ברוך הוא רוצה, אוי, יפחדו ממני. הוא יעניש ואנשים יפחדו. לא, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יהיו טובים. יראת השם פירוש הדבר שאדם מבין שיש דבר גדול ממנו. גדול לטובה. יש דבר מעולה. יש מטרות גדולות, יש ערכים מעולים, והוא ישאף להתעלות, הוא ישאף להתרומם, הוא יצא להתקדם להיות טוב. זו יראת שמיים. כלומר, המעשים המתדמים לנו למכשולות, שנראים ככיוון הפוך, כמו רעידת אדמה שהורסת, הורסת חיים של בני אדם, הורסת מציאות חברתית. הרס. הרס זה דבר טוב? לכאורה, אלוקים עושה רק דברים טובים. גם הדברים האלה יתבערו כשנעריכם בתור חוליות לבנות את בניין המוסר האנושי והשלמה הרוחנית היותר נשאה, שהיא צריכה לשימושה כל אלה הדברים המסובכים. אין, מי שיש לו את הטקסט, אחרי לשימושה צריך להיות פסיק, ואחרי המסובכים צריכה לבוא נקודה. כלומר, אם אנחנו מבינים, אנחנו מבינים נכון, אנחנו מבינים שגם הדברים האלה, שנראים כל כך קשים, כל כך לא נעימים, כל כך לא מתאימים למה שאנחנו אומרים, צריך להיות טוב, גם הדברים האלה נצרכים, הכרחיים, כדי לקדם את העולם ואת האנושות לטובה. גם שהם מסובכים, נכון?
ומשוער.
כולל. בהחלט. זה, אתה מזכיר לי סיפור. דבר, סיפור חשוב. היה יהודי שלמד אצלנו פה במכון מאיר לפני כמה שנים. יהודי בהחלט לא צעיר. הוא הספיק להיות אישיות מרכזית בקיבוץ שלו, שהיה במשך הרבה שנים על הגבול, לעסוק בענייני ביטחון. אדם שבאמת עשה דברים חשובים כל החיים. ובשלב מסוים הוא קם ובא למכון מאיר. והקיבוץ היה קיבוץ של השומר הצעיר, והוא בא והתחיל לקיים מצוות וללמוד תורה. אז יום אחד היינו יחד באיזה מקום, ושאלתי אותו, תאמר לי, מה גרם לך להחלטה הזאת שאתה תבוא למכון מאיר, תשנה את דרך החיים שלך? אז הוא אומר לי, תראה, זה היה דבר טבעי. במשך שנים בנינו את המדינה, בנינו את ההתיישבות, זה הבניין המעשי של עם ישראל. עכשיו הגיע הזמן לבניין הרוחני, לבניין של האישיות, לבניין של הערכים, זה המשך טבעי. אז אמרתי לו, יפה מאוד שאתה רואה שזה המשך טבעי, אני מסכים איתך, אבל בכל זאת עברו עליך כמה שנים טובות בין התקופה המרוכזת של הבניין המעשי בין קום המדינה שהוא הזכיר, שהקמנו מדינה והכל, לבין השנים שאתה באת לבניין רוחני. זה אומר לי, נכון, הייתה לי בעיה. הייתה הבעיה. הייתה לי קושיה. לא הבנתי איך אפשר לגשת לעבודת השם אחרי השואה. הייתה לי קושיה. איך השואה מסתדרת עם זה שיש השגחה אלוקית, ויש טוב אלוקי, ויש הצווה, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? אמרתי לו, יפה, אז מה קרה? מה השתנה עכשיו? אומר, התבגרתי. וכבר יהודי היה, אני חושב, אז בן 60 או משהו כזה, התבגרתי. והבנתי שאני אדם קטן מדי בכדי להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. אחרי שהבנתי את זה, כבר הדרך הייתה פתוחה להתקדמות. זאת אומרת, לא שהדבר הוא הופך להיות טוב, יפה, איזה יופי שהייתה, חס וחלילה, אני אפילו לא הצריתי את המילה האחרונה מהפה, כן? השואה היא אסון, וצריך להצטער, וצריך לבכות עליה. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, וכל כך כל יכול, וכל כך מבין, וכל כך מעמיק, שיכול להיות דבר שאנחנו לא מתארים לעצמנו, שגם זה חלק מהתוכנית האלוקית לטובתנו. וודאי שזה ככה. איך? אנחנו צריכים להיות מספיק קטנים שאנחנו לא נבין איך. וזה חשוב מאוד פה. כי כשאנחנו הולכים להבין מהי רעידת אדמה, אנחנו לא באים לומר, יש אנשים שיש להם נטייה לבוא ולומר, אוי, בדיוק עכשיו היו חטאים כאלה וכאלה. בגלל זה בא רעידת אדמה. זה מול זה. כן? אסון כזה, בגלל בעיה כזאת. זה לא טוב.
גם רבנים שפוצצו אוטובוסים, אמרו, אני לא יודע איזה, אבל
לא עושה. זה דבר בעייתי מאוד. אנחנו קטנים מדי, בכדי לבוא. ולזהות את הגורם הישיר, אם בכלל יש גורם ישיר במובן הקטן הזה. כי אנחנו מדברים כאן על חשבונות עולמיים, אלוקיים. דברים הרבה יותר גדולים מהמבט הקטן שלנו, שאנחנו נבוא ונגיד, הוא חטא, ולכן קרה כך וכך. גם אצל אדם פרטי אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אדם יכול לעשות לעצמו חשבון. בזה אני איכשהו בסדר, בזה אני לא בסדר, אני צריך לתקן. בזה אני כבר התקדמתי, בזה לא התקדמתי, אני צריך להשתפר. זה אדם יכול לעשות לעצמו חשבון, וצריך לעשות לעצמו חשבון. אבל לבוא ולומר, חטאתי בזה, ולכן חטפתי מחלה כזאת, זה מעבר ליכולת של בני אדם שנמצאים היום, בציבור הרגיל. יש, חזל יכלו לזהות, הנביאים יכלו לבוא ולהגיד, ודאי שהקדוש ברוך הוא לפעמים יכול לבוא בזמן שיש נבואה, ולומר לבן אדם, זה קרה בגלל זה. מוחלט. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אנחנו לא יודעים. ועדיין יש לנו מה ללמוד. הלימוד הוא לא מזיהוי של תופעה פרטית, של נקודה פרטית מסוימת, של מעשה מסוים שגרם לעניין הזה. זה הקטנה. כי המציאות הרבה יותר גדולה. בוא נראה. אנחנו כאן בשורה השנייה בתור השמאלי. אחד הדברים היותר מחרידים את לבב המשקיף על התולדה, התולדה זה מילה עברית להיסטוריה, הוא מחזה רעש הארץ, שלפעמים יהפוך משורש עמים וגלילות, ויעשה שמות רבות, ורבבות אדם ירדו שאול חיים לפעמים. רעידת אדמה בארץ, הארץ יכולה כביכול להיפתח לאנשים, ייפלו בפנים וימותו. מה שראינו פה, כן, בזמן האחרון, ברעידה הזאת, הייתה לא הרבה פחות מזעזעת. ומהפכה נוראה כזאת, שתזדמן, תעשה רושם גדול בכל החברה האנושית, שהיא מתקשרת עדר אל עדר. כן, סך הכל, אנשים קשורים. אנשים קשורים גם באינדונזיה הרחוקה, גם באיזה אי קטן, האנושות קשורה. להבין שורש, צריך להיות נקודה פה, אחרי עדר, להבין שורש החוכמה בכללות, למה משמשות מהפכות נוראות כאלה, לא יתבאר לנו, אלא כשנזכיר שיש צרכים רבים להעמיד על מכונו את המוסר הכללי, יש גם כן חסרונות רבים, קבועים בחוק החברה האנושית. מה זה אומר? נמשיך עוד רגע את המשפט. אנחנו אמרנו בתחילת השיעור שצריך להרגיש את זה שיש רעידת אדמה, צריך גם להרגיש את זה שיש רעב באפריקה, את זה שיש מחלות, את זה שיש עוני. נכון. לא פחות מזה. צריך להרגיש את זה שיש חוסר מוסריות. להרגיש את זה שאנשים מתים באפריקה לא בגלל שאין אוכל, רוצים לשלוח להם אוכל, אלא שיש מלחמה שמונעת, לא נותנים לאוכל להגיע. יש שחיתויות ששולחים אוכל ואנשים לוקחים את האוכל לעצמם ומשאירים אחרים למות מרעב. לא פחות מזה צריך להצטער על זה שבערים הגדולות שבעולם יש רצח, יש אונס, יש שוד, ויש אנשים מתגלגלים ברחובות מעוני. זה צריך לכאוב לנו, רבותיי. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהחברה האנושית יש בה קלקולים. וזה לא רק קלקולים קטנים. כן? אפשר לבוא ולומר, הנה, יש לנו חברה מאוד מאוד טובה, נחמדה, כולם צדיקים, ופתאום מישהו התפרץ והתחיל לגנוב. יש אנשים יוצאים לכלל, צריך להחם עליהם, צריך לנסות לטפל בהם, צריך לעזור עליהם, צריך למנוע מהם להזיק לאחרים. אבל יש חברות שלמות שהן מקולקלות. זה חיסרון גדול מאוד. זה חיסרון מוסרי. זה חיסרון ערכי. צריך להיות אכפת לנו על זה. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אפילו אם אנחנו לא יכולים לתקן את המצב הזה, אנחנו צריכים להבין שהעולם נמצא במצב שהוא צריך לחזור בתשובה. אז בן אדם אומר, טוב, קודם אני צריך להחזיר את עצמי בתשובה. נכון. אבל הקודם הזה לא משכיח מאיתנו את החזרה בתשובה ההכרחית של כל העולם. אלא שביום יום, נכון, הרבה פעמים לא חושבים על זה. בן אדם עסוק בחיים שלו, במשפחה, במדינה שלו, והוא אומר, טוב, יש את כל העולם כולו. כשיש הצבעה באום, אולי הוא זוכר את זה שיש הרבה מדינות בעולם. זה לא רק מדינות בעולם, זה בני אדם. זה מציאות חברתית. זה מציאות חברתית שהיא לפעמים איומה ונוראה מבחינה מוסרית. היה צריך להיות מצב בסיסי בעולם שיתקיים לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף ולא תחמוד. זאת המציאות בעולם? להבין כמה צריך לתקן. כשאנחנו מדברים על המשיח, כל אחד מתפלל שיבוא המשיח, ריבונו של עולם שלח את המשיח. בדרך כלל, למה הבן אדם רוצה שיבוא המשיח? רע לי, לא טוב לי. בן אדם קצת יותר גדול, אומר, שמע, כל כך הרבה בעיות, יש פה מלחמה, אינתיפאדה, זה, בעיות, ארץ ישראל, עוני. אבל רבותיי, כל זה נכון. אבל כתוב על המשיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. למה משיח נקרא משיח צדקנו? כי הוא מביא את הצדק לעולם. את היושר. את המציאות של תיקון האנושות. קודם כל דרך עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל, יצר את עם ישראל, הכין את עם ישראל, שקודם אנחנו נחזור בתשובה ונגיע למצב של חיים רוחניים, שהם שלמים גם מבחינה אנושית, מוסרית, לטובה ולברכה, ואז כל העמים יסתכלו עלינו ויגידו, גם אנחנו רוצים. מה אנחנו מתפללים בעלינו לשבח? שלא שם חלקנו כגויי הארצות, אז אנחנו אומרים, על כן נקווה לך להעביר גילולים מן הארץ, וכל בני מסה יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, כל העולם כולו. לכן אנחנו שונים מכל העמים, כדי להביא לתיקון העולם. נחזור לעניין. אומר הרב, כשאנחנו נבין, כשנזכיר, אני חוזר קצת אחורנית, שיש צרכים רבים להעמיד על מכונו את המוסר הכללי, ויש גם כן חסרונות רבים קבועים בחוק החברה האנושית. לפעמים צריך להבין שהחסרונות הם כאלה גדולים, שהתיקון שלהם לא יכול להיות לאט לאט. נחנך יותר, נעזור. נפית תוכניות ממשלתיות שבד וסיוע בינלאומי. לא תמיד זה מספיק. לפעמים, אי אפשר לה, לחברה, לקבל תיקון בעמידתה שוקטת על שמריה, וחוק דעתו של כל דעות, הקדוש ברוך הוא יודע, לא אנחנו, אשר לא נתקנו עלילות, הוא מבין את כל מה שקורה, היא המחרת. מתי צריכה התרבות האנושית הכללית להיעזר בתיקונה על ידי מהפכה גדולה שעוקרת משורש חלק גדול של המין האנושי עם חיי חומרו ועמהם גם כן מצב רוחו ומוסרו חורבן. יש מצבים שאי אפשר לתקן בלי להחריב. הדבר הביטוי מסוכן מאוד. הרב מדגיש אחר כך, לא מדובר שאנחנו נחריב, חס וחלילה. אנחנו לא משתמשים באמצעים כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע להשתמש. כמו שלפעמים בגוף האדם צריך ניתוח. יבוא בן אדם, יבוא החבר שלו, יגיד, תשמע, כל כך כואבת לך הרגל, בוא אני אוריד לך את הרגל. חס וחלילה, אתה מטורף. אבל רופא שיודע ועושה את כל הבדיקות, ומבין ויודע גם להיזהר בניתוח ולעשות אותו בדיוק, לפעמים אין ברירה, צריך לעשות את זה. כדי לבנות על שאיות חורבנם, יסוד לשכלול של תיקון. שלא תמיד רואים את התיקון. זה יסוד לשכלול מסוים של תיקון, הראוי להצטרף אל התיקון האמיתי, שראוי לחשוף אליו בחוק הכלל. כן, התיקון האמיתי השלם הוא עוד רחוק מאיתנו לצערנו, אבל יש שלבים, יש מדרגות, יש צעדים להתקדם. זה צעד קדימה. איך אנחנו לא יודעים? אבל כשהקדוש ברוך הוא החליט לעשות ניתוח כזה, זה צריך לא רק לזעזע אותנו, להבין, הנה אנחנו רואים פה צעד לתיקון החסרונות המוסריים של החברה האנושית. טוב, טוב, חלק מהצעד הפשוט הוא בוא נעזור לאנשים ומסכנים, ונציל את אלה שנשארו, ונעזור להם שלא ימותו מרעב ויקימו בתים. נכון, זה החשבון שלנו. אבל החשבון האלוקי יכול להיות שהנה, העיר הזאת נחברה, הם מתחילים מחדש. התחלה מחודשת מביאה קצת רוח חדשה באנושות. מה זה נוגע אלינו במיוחד? אומר הרב, מה שאמרנו קודם, לגבי עלינו לשבח, תיקחו את זה עכשיו בכיוון ההפוך. לתקן עולם. כך כתוב בפסקה השנייה בעלינו לשבח. כך אנחנו אומרים. צריכים לתקן עולם. איך מגיעים לתיקון עולם? דרך החלק הראשון. שלא עשינו כגויי ארצות, ואנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים, אנחנו עובדים את השם. עם ישראל, בתור הכלי העיקרי, המרכז של הופעת השם בעולם, לתקן את כל העולם כולו, הוא הלב שבאומות. הוא המרכז הרוחני של העולם. הוא גם מרגיש כמו לב. כל מי ששומע קצת ברדיו, מה שהולך שם, שמעתי איזה קצין משטרה שנמצא שם בתאילנד. הוא מפקד שם, בתור השליח של מדינת ישראל, התאילנדים ביקשו ממנו לפקד שם על משלחות הטיפול שם באזור שלם, של האיטלקים, של ה... צורפתי ושל... זה, כמעט צחקתי. אנחנו איזה מדינה קטנטונת. מדינות האחרות בגודל שלנו בכלל לא חושבות שם על מה הן יכולות לתפוס פיקוד על משלחות של מדינות אירופאיות גדולות ועשירות מאיתנו פי כמה וכמה. כי כיוון שעם ישראל הוא המרכז הרוחני, הוא גם רגיש יותר. והוא תופס מקום. והוא תופס מקום מעבר לכל יחס לגודל שלו. ולכמות, ולכמות הכסף, ולכל מה שתגידו. ולכן, אחת מהאותות להתגלות של החסרונות הדבקים בכלל החברה האנושית, היא באמת מצבן של ישראל. איך אנחנו יודעים שעולם כל כך מושחת? טוב, תגידו, תסתכלו, תראו, נכון. כל אדם שמסתכל בעין פקוחה רואה את השחיתות בעולם. אבל יש עוד דרך לראות את השחיתות בעולם. בלי לעשות מחקר כלל עולמי. מה קורה עם עם ישראל? ומה זאת שרואי היה לה לעמוד בפסגת ההצלחה בין גויי הארץ, לפי חלקה במאור הרוחני, ואור התורה והדת, ויסודי כל מעגל טוב שהשפיע לעולם על ידי דעת השם אחד. המצב הנכון היה צריך להיות שיבואו כל הגויים ויאמרו, מה אתם עושים עם ישראל? תשבו כולכם ותלמדו תורה, אנחנו נשלם לכם. אנחנו צריכים אתכם. יש גויים שאומרים את זה. היה פה לפני איזו תקופה, אמרו לי יום אחד, שמע, אתה מבין אנגלית, בוא למחלקה פה לדובר אנגלית, בא פה גוי, שהוא שומע שבע מצוות בני נוח. אני מגיע, בן אדם מטקסס. הוא גוי, לא יהודי, לא התגייר. שאלו אותו, אתה שומע קשרות? הוא אומר, אני לא חייב לשמוע קשרות. מה אתה עושה? לפי מה שרבנים בירושלים פוסקים לי, אני שומע שבע מצוות בני נוח. שואלים אותו עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ואז הוא אומר, אבל רבותיי, הכי חשוב שאתם תלמדו תורה פה בירושלים. כך הוא אומר לתלמידים. הוא יושב בטקסס. ירושלים היא המרכז הרוחני של העולם. כך היו צריכים להתייחס כל הגויים. וכשהיחס הוא הפוך, כשהיחס הוא כזה, אני מדבר על ירושלים, הרי אומות העולם לא מוכנות אפילו להכיר בירושלים בתור הבירה של מדינת ישראל. זה חמור מאוד. כן? זה סימן לחסרונות הקבועים בכלל האנושות. שאימהם לוקחת גם האומה עצמה ודאי את חלקה, נכון? גם אנחנו לא בסדר, גם אנחנו לא מספיק עושים. גם אנחנו לא חזרנו בתשובה מספיק. אם לא כך, היה דבר מוכרח שישוב המצב לאיתנו הראוי. היו כולם אומרים, עם ישראל צריך לעזור לו כל מה שאפשר, על פי היושר האלוקי ועל פי המידה האגונה. על כל פנים, שום אדם אינו יכול לומר שהדבר ראוי שתהיה אומה כזאת, אומה כזאת שהיא בעלת יתרון רב, שהיא תהיה נתונה במצב כזה מורה והיום המרגיז כל לב, שרב כתב את זה עוד היינו בגלות, אפילו לא הייתה מדינה, אבל גם היום שיהרגו אותנו, שיהיו פעולות טרור, שכולם ילחצו עלינו, זה לא הגיוני אפילו מבחינה אנושית. אף אחד לא יכול להגיד שאין זה חולי בעבר חשוב מעברי האנושות הכללית. אז כשרואים שהלב חולה, אז ודאי שיש בעיה מוסרית בכל הגוף, בכל האנושות. והתגלות של החיסרון המוסרי, המתראה לנו, בולט לנו, בולט לעין, על ידי מצבם של ישראל, המורה, מורה זה ביטוי בעברית שלא משתמשים בה היום, למדוכה, קשה, הוא עוד גם כן על עוד המונים המונים של רעות וחסרונות קלוטות בעובי טבעה של האנושות. זה מראה לנו עד כמה האנושות מושחתת. טוב, היום יש תקשורת ואנחנו יודעים, יש מחקרים, אבל עדיין, אדם מסתכל בלב ורואה שהלב לא בריא, ושהלב מתייסר, ושהלב לא מסיים לו, אז הוא מבין עד כמה האנושות חולה. עד שההנהגה האלוקית מחייבת בגלל המצב החמור הזה, לדרך התיקון, גם מהפכות גדולות. ואחת המהפכות היותר מורגשות היא הבא מרעידת הארץ. עכשיו כמובן כשמברכים, מברכים גם הרעידה קלה, כמו שהייתה פה, כן? בקושי הרגשנו שכן, הכיסאות הרעישו, רעדו. גם על זה מברכים. שאמנם יש שתעשה רושם קטן, אבל לפעמים תגדיל לעשות, כמו שהיה עכשיו, ותשאיר רושם עמוק בעוקרה חלק גדול מהחברה האנושית, ועוקרת ענפים רבים רוחניים וגשמיים. ובאופן גלוי, אנחנו רואים רק צרות. בוודאי לפי הנהוג, אחרי מהפכה נוראה כזאת, תבוא ירידה כללית בחברה האנושית. מה אתה אומר שזה התקדמות? יש פה ירידה, כי בגלל רעידת האדמה יש ירידה חומרית, אנשים רעבים וחסר להם בית והתשתית הרוסה, והיא גוררת אחריה גם כן ירידות מוסריות, ומדברים על זה בחדשות, שמנצלים שם ילדים ונשים ודברים איומים ונוראים, נכון? כי על פי הנוהג, כל מקום שכבר התיישבו בני אדם בסדר ובנימוס צריך להיות, כבר כבשו להם חלקים רבים ברכות הטוב והחיים. נכון, בדרך כלל כשאנחנו רוצים לתקן, אנחנו תומכים בחברה, לא עושים אותה. אנחנו תומכים בסדר, לא משבשים אותו, ודאי לא עושים אותו. זאת הדרך האנושית הנורמלית לתיקון מסודר שלב אחרי שלב. אבל זה לא מחייב את הקדוש ברוך הוא. אם כן, כשהתעודה הגדולה הכללית מחייבת עקירת חלק רשום מהאנושות, יש כאן שתי ירידות. ירידה חומרית וירידה רוחנית לכלל האדם אשר פני האדמה. כך אנחנו רואים. אמנם התכלית האחרונה, המטרה הגדולה, שהיא הטוב העתיד הנשגב, הוא ים גדול ורחב ידיים, זה הקדוש ברוך הוא מכיר כמה גדול, כמה מרחק יש לשינוי שהאנושות צריכה לעבור. נבנה מריבו רבבות סיבות לאין קץ. וערך מהפכה אחת לא תהיה ניכרת כלל לאין האדם הקצרה. אתה חושב שאתה יכול לראות ברעידה הזאת מה היא עשתה? לא. אתה יכול לחשוב, אתה יכול לעשות חשבון נפש, אבל להגיד, הנה, עכשיו אני מבין. אתה לא מבין. תדע שאתה לא מבין. כשאתה יודע שאתה לא מבין, אתה גם בן אדם יותר טוב. זה גם כן חזרה בתשובה. אבל ידענו אל נכון שסוף כל סוף תתקשר גם המהפכה הזאת אל המטרה הכללית, ותצטרף לחשבון הגדול. את זה אמרו לנו חזל. איך חזל אמרו לנו את זה? כאן נחזור, תחזרו רגע לעמוד הראשון, ויש כאן מאמר חזל מעניין, שלמעשה זה מה שהרב קוק הסביר, וזה מה שהוא הולך לפרט את ההסבר, ועוד רגע נראה את זה. קודם נראה את המאמר. היה אמורה תלמיד חכם גדול בשם רב קטינה. רב קטינה הווי כאזיל באורך. הלך בדרך. כי מטה אפיתך דבי אובה תמיה גנח גוה. רב קטינה הגיע מטה לפתח של אדם שהוא היה בעל אוב תמי. זאת אומרת, הוא היה מחשף כזה. אדם שהיה משתמש בכוחות שליליים כדי לנבא עתידות, כדי כביכול להדריך בני אדם, כדי להשפיע על אנשים. בדיוק כשהוא הגיע לפתח של הבעל אוב הזה, הייתה רעידת אדמה. גוה. גוה זה רעידת אדמה. אמר רב קטינה, מי ידע אובה תמיה, היי גוה מהו, האם הוא, הבן אדם התמה הזה, יודע מה זה רעידת אדמה? ומה לי קלה? צעק לו האבא לאוב, קטינה, קטינה, מה לא ידענה? מה, אתה חושב שאני לא יודע? אני כן יודע. בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, בניו זה עם ישראל, ששרויים בצער בין עובדי כוכבים, כביכול, כן, זה משל, זה לא שהקדוש ברוך הוא גשמי חלילה, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולם נשמע מסוף העולם ועד סופו. והיינו גוה, זו רעידת אדמה. עוד רגע נסביר ונראה את ההסביר של הרב קוק כאן לכל פרט ופרט. אמר רב קטינה, אובה תמיה קדיבו. האוב התמה, בעל האוב התמה הזה הוא שקרן. קדיב זה שקרן. ומילי כתיבים. הדברים שלו, מה שכל הדבר היפה הזה שהוא אמר זה שקר. כי אם כך, אי אחי, גוה גוה מבא אלי. שתי דמעות, צריך להיות שתי רעידות. אומרת הגמרא ולא היא. גוה גוה עביד, באמת היו שתי רעידות. והי דלא עודי לי, כי היכה, דלא ליטאו כולי אלמה אבטרי. זה שרב קטינה, באמת האובה תמיה אמר דבר נכון, דבר אמיתי. אבל רב קטינה לא הסכים. למה הוא אמר, אתה שקרן? כדי שאנשים לא ילכו, הם יראו, הנה הבעל האובה תמיה הזה אומר דברים נכונים, הם ילכו אחריו, הם ילכו לשאול אותו עתידות. אז איך רב קטינה אומר דבר לא נכון? את זה גם הרב קוק מסביר. בואו נראה את זה בפנים. יש כאן הסבר לכל מילה במאמר. היי גוה מהי? מהי רעידת אדמה? מהי סיבתו הרוחנית המוסרית על פי עצת השם העליונה? מהי? איזו מטרה תחייב מהפכה נוראה המאבדת ומורידה לתמיון חלק חומרי ורוחני מרחוש האנושות הכללית? זה בן אדם שואל. שואל בצדק. למה יש כאלה חורבנות? תשובה? אמנם התשובה היא, המהפכה מתחייבת לרגלי עקירת חסרונות. יש חסרונות שהם קלוטים ומוטבעים עמוק בגוף החברה. וצריכים מהפכה חריפה, ניתוח חריף כדי לזעזע את החברה האנושית. ואיפה רואים את החסרונות האלה? המתראה ממצב ישראל בעמים, כפי שהזבנו. שזה שהלב הרוחני של העמים הוא במצב בלתי טבעי כלל מצד ההנהגה ישרה השכלית והגיונית, ועם ישראל נמצא בגלות ועם ישראל סובל ייסורים, זה סימן לזה שהעולם חולה. אז מהי הסיבה לרעידת אדמה? כשהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי תראו, בני אדם תראו, הלב חולה, עם ישראל סובל, יש חסרונות מוסריים גדולים. החיסרון הכללי הזה מחייב להנחות תיקונו בכל האמצעים שבעולם. וגובר עמו גם כן הכרח של מהפכות, כמו שכתוב בפסוק, נוע תנוע ארץ כשיקור, ארץ מפחדת, רועדת. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה. המצב הוא כזה חמור שצריך לעשות מהפכות. המהפכות והירידות החומיות והרוחניות הם כשהם לעצמם נגד השאיפה האלוקית, נכון? אתה צודק, זה לא מוסרי שאנשים רעבים, שאנשים מאבדים את הבתים, שהקדוש ברוך הוא הרי חפץ בטובתן של בריאות ועושרם הגופני והחומרי, כי לא תחפוץ בהשחטת עולם. ואף על פי כן אין ברירה, כשהקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה, זה מראה לנו עד כמה המצב קשה. על כן הם השתי דמעות, כביכול הקדוש ברוך הוא בוכה, כי הוא לא רוצה את הדרך השלילה הזאת. אבל צריכים את זה לטובת האנושות. ואלה שתי הדמעות, אז אתה אומר, בוא נראה, בוא נראה איפה התועלת תבוא, בוא נראה איפה הרווח שיבוא אחרי רעידת האדמה, אתה לא תראה אותם. כי שתי הדמעות אמנם לא ישירו רושם לעין האדם הרואה, כי הן נופלות לים הגדול. אתה יכול לראות שתי דמעות בתוך הים? אתה כזה חכם? רק מישהו כל כך חכם שיודע לשער כמה טיפות יש בים, הוא יוכל להבחין את ערך שתי הדמעות שנוספו על הים הגדול. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד כמה טיפות יש בים. ועכשיו הוספתי שתי טיפות. הטיפות האלה, הצער הזה, הבכי הזה, כל האנשים שנהרגו וכל האנשים שסובלים, זה חלק מהים הגדול, המטרה הענקית. אבל העין הקצרה של רוב בני אדם לא תבחין כלל בדבר. אבל באמת, אמנם הרושם קיים ועובר. הרושם הזה יפעל, הרעידה הזאת תביא לטובה ולברכה. לא רק בחלק אחד מהחברה, ששם נעשתה המשמה, החורבן הזה, כי מסוף העולם ועד סופו. כי האנושות כולה היא מחוברת בלולאות. תגידו, נו, אז מה קורה? אנשים שם סובלים. אז כל העולם אוסף כסף, יפה מאוד, ומסייע. לא, גם הסבל שיש שם, גם המהפכה החברתית שתהיה שם, גם ההתחלה המחודשת שהעיירות הקטנות או הגדולות שם צריכות להתחיל מחדש, גם זה משפיע. יש השפעה חברתית ממקום למקום. לא דרך הטלוויזיה, ולא דרך התקשורת, אלא בדרכים אחרות שבני אדם לא רואים אותם. והפעולות החלקיות, פעולות בחלק מהאנושות, עושות רושם חודר בכולן, וסופן לעשות את תפקידן. זה ההסבר של רעידת האדמה. אז למה רב קטינה אמר שזה לא נכון? זה באמת ההסבר. זה ביטוי מדויק מה עושה רעידת אדמה. למה רב קטינה אמר שבעל האוב הזה הוא שקרן? כי הוא באמת שקרן. בואו תראו למה. ההנחה אמנם היא שלפעמים מהפכה בעולם, שנראית לו חורבן עולם לשעה, מביאה תיקון וטובה נצחית על ידי המון סיבות. היא הנחה של אמת. זה נכון. יש פעמים שצריך לעשות ניתוח. אבל מה? יבוא בן אדם ויגיד, אז גם אני אעשה ניתוחים. אני גם רוצה להיות מנתח. כדי להיות מנתח, צריך להיות אדם ישר. תארו לעצמכם חס וחלילה מנתח שמחפש כסף. הוא ינתח שצריך וכשלא צריך. היום ונורא. הוא יכול להרוג בני אדם. לא יהרוג אותם בגלוי, אבל יגרום להם באמת בעיה חמורה מאוד. הפעם מנתח שהודיע שהוא עושה ניתוחי לב. לפני שנים, לפני שפיתחו כל מיני תרופות, כל בן אדם, השתלות לב, כל בן אדם שהוא השתיל בו לב, מת. אמרו רבנים גדולים, הבן אדם הזה רוצח. הוא רוצה פרסום, הוא מפרסם בכל העולם כולו, הצלחתי לעשות השתלת לב, ואחרי, אולי פעם ראשונה הוא עוד יכול להגיד, אבל אחרי פעם, פעמיים, שלוש, הוא עוד ממשיך, ואנשים מתים אחד אחרי השני. הוא הוריד אותם. להשתמש בדבר כזה, בשיטה כזאת של מהפכות, ראויים רק גדולי חכמי וישרי לב. זה צריך אדם שיש לו את כל התוכן המוסרי, ואת כל הזהירות, ואת כל החוכמה, ואז הוא גם יודע מה הוא לא יודע, והוא לא ינסה לעשות מהפכות במקום שהוא לא יודע. אבל כשתיכנס באוהלי רשע שיטה כזאת, יהיו לכלי משחית, להשחית ולחבר כל טוב גשמי ורוחני. אתה תיתן לאנשים לעשות מהפכות, היו קבוצות טרור כאלה. לפני שנים, קבוצת טרור, בדר מיינוף, מה הם אמרו? רוצים לעשות מהפכה בעולם, העולם מושחת. גם אני אמרתי שהעולם מושחת. מה הם עשו? חטפו בני אדם, רצחו בני אדם, פוצצו פצצות, כל מיני דברים. זה אנשים מושחתים, אנשים משעים. הם לא יכולים לעשות מהפכות, כי אין להם בכלל את היחס הבסיסי. מאלה יצמחו בעלי הרס בחומריות וקניינים, וגם ברוחניות ומושגים, שהם מבלי עולם, הם הורסים את העולם. הקומוניסטים ברוסיה רצו לעשות מהפכה עולמית, תראו כמה מיליוני אנשים הם רצחו. על כן, זה האיש המושחת, בעל האור התמה הזה, שלקח לו את ההיגיון הנעלה הזה, הוא מבין שיש עניין של מהפכות ברעידות אדמה, והוא ישתמש בזה להתחזק בחבלי חטאתו, כי הוא לא תיהר את נפשו להיות הצדק והאמת, אזרוח על הצו, ביטוי לגבי המשיח, שצריך לתקן את העולם. כשהוא דורש בשבח המהפכות, הוא שקרן. הוא שקרן, והמילים שלו שקרנים, באמת. כי הוא לא יכול לדבר על מהפכות. אתם רוצים שהוא ידבר על מהפכות? אני אומר, תראו, פעם אחרי פעם, תראו את המהפכה הקומוניסטית. מיליוני אנשים הרוגים. אנשים סבלו במשך עשרות שנים. למה? כי הקומוניסטים אמרו שצריך לתקן את העולם. אם אתה בן אדם מושחת, ואתה מנסה לעשות מהפכות, המהפכה תהיה מושחתת. אז זה שקר מוחלט. ולכן רב קטינה אמר, הוא שקרן, תדעו, תתרחקו ממנו. והדחייה נראית לעיני שאין לנו חשבון גלוי איך גרמו המהפכות החומריות. כערכם של הזוועות, הרעידות אדמה, מהפכות רוחניות. אנחנו לא יודעים, אנחנו סותים את הענבה. שתי אדמות יורדות לים, אנחנו לא יודעים לשקול. ועוד כשיבוא הטוב על ידי המהפכה, צריכה המהפכה לגמור פעולתה להרוס. אבל הבנת לבנות, ולא לשלול, ולא לחייב. זה דבר קשה מאוד, להביא מהפכה שיודעת להרוס וגם לבנות. מי שלא יודע לעשות את זה, לא יכול לעשות מהפכה. אם כן צריך הפיכות רבות, בחלקים רבים, עד להקים דבר חדש ומבונה. מה, מי יכול לעשות דבר כזה? זה לא יוכל בכלל האדם לעשות. על כן, לא לאנוש אנוש, אדם שיש לו חסרונות, שיש לו חולשות, לא להשתמש בכלל זה לכלי מעשה. נכון? אמנם התחייה היא אמיתית ביחס להחזקת ההרס למעשה מוסרי בחוק האדם. איש יבוא ויגיד, אני הרוס? הוא שקרן. אבל ביחס הגיוני לכלל ההנהגה האלוקית המקפת רבבות דור, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, זה אמת מוחלטת. היא ודאי אמיתית. ובאמת הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות כביכול. והוא עושה את רעידות האדמה הכפולות. גועה גועה אביב. זאת אומרת מהפכה אף פי שיש הפסק בינתיים. כי כתוב לא ישוב חרון אף השם עד הסותו ועל הקימו מזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בבינה. כן? בסוף, כשאדם אנחנו נגיע בעזרת השם, לימות המשיח, נוכל להסתכל אחורנית, ולראות עד כמה הקדוש ברוך הוא תיקן, עד כמה הקדוש ברוך הוא בנה. אנחנו בונים בדרך החיובית. כמו שרב אומר בהמשך, אנחנו נעצור פה, לא נסיים פה עד הסוף, אתם יכולים לקרוא את זה לבד. אנחנו בונים עם החיים, עם סדרי החיים המתוקנים, תומכים בסדר, לא עושים מהפכות. הקדוש ברוך הוא עושה מהפכות. אומרים בתפילת שחרית, בעל מלחמות, עושה צדקות, מצמיח ישועות, וגם בורא רפואות, לרפא את כל החולים, את כל החולאים. זה הקדוש ברוך הוא. המחדש בכל יום תמיד, בטובו, מעשה בראשית. לא לעשות, ללמוד מזה, שלא יהיו אנשים מושחתים שיומדו מזה לעשות מהפכות, אבל אנחנו לומדים מזה, את גדלות ההנהגה האלוקית. אנחנו לומדים מזה לחזור בתשובה, להסתכל על העולם במבט מוסרי, ולעשות לעצמנו ממילא חשבון נפש ותיקון מוסרי, כל אחד ואחד לעצמו.